אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא התשובה, אבל לפני זה אולי שוב פעם נתייחס למהות של התשובה. עצם הנושא של התשובה, אמרנו, המילה תשובה היא כבר מבטא את המהות של התשובה. תשובה מלשון לשוב. מה זאת אומרת לשוב? באופן פשוט, אדם היה במקום מסוים, התרחק מאותו מקום, ועכשיו הוא שב לאותו מקום. זה נקרא תשובה. ונאמר דבר כזה, המקור של כולנו, של כל הבריאה כולה, כל ההוויה כולה, המקור הוא מאלוקים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. וכביכול יש תנועה בבריאה כולה, בהוויה כולה, של התרחקות מן המקור, אבל יש גם תנועה של שיבה אל המקור. להמחיש את הרעיון הזה של התשובה, נתייחס לעץ. עץ חיים מלמחזיקים בה, כי האדם עץ השדה, התורה היא עץ וכו'. בעץ יש בו שורשים ויש בו ענפים, גזע וענפים, כן. והענפים לכאורה מתרחקים כולן מהשורשים. אם ניקח את העץ הזה הפוך, זאת אומרת השורשים בשמיים והענפים כאן בארץ, אז אומר, הארציות, כאילו הענפים, ענפי החיים, הם התרחקות מן המקור שממנו, מהשורש, השורש של הכל זה רצון הבורא, כל מה שקיים בהוויה. אבל מה? מהבורא הדברים משתלשלים, וכמה שהם משתלשלים יותר, הם כביכול מתרחקים יותר. או כמה שהם מתגשמים יותר בלשון שלנו, סוף מעשה ומחשבה תחילה. המחשבה היא ההתחלה, אבל מעשה זה ההמשך, והמעשה הולך ומתרחק מן השורש. כמו בעץ, בעץ יש תנועה של מזון מהשורשים אל הענפים, אבל גם מהענפים אל השורשים. כל מי שלמד קצת בוטניקה יודע שהתנועה בעץ של המזון היא דו סטרית, היא לא חד סטרית. או כמו בגוף האדם, יש תנועה של דם מהלב אל כל האיברים, שנקרא עורקים, ויש תנועה מהאיברים אל הלב, שנקרא ורידים. זה תנועה דו-סטרית. אותו דבר בבריאה כולה, בהוויה כולה, וחיי האדם גם. אני בדקתי את זה, חבר'ה, כולנו נולדנו עם נשמה טובה. נשמה טהורה שנתת בי. כל אחד מאיתנו יש לו נשמה טובה. ירצה או לא ירצה. אבל אלוקים נתן לנו, זה לא הבחירה שלנו. ויפח באפיו נשמת חיים, לא רק באדם הראשון, אלא בכל אדם באדם, באשר הוא אדם, נתן לו נשמה טובה. אבל החיים, הנסיבות, הבעיות, יכולים להרחיק אותנו לכאורה מהמקור, מהנשמה שלנו. ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו, מה שנקרא, עם הרבה קליפות, עם הרבה דברים שמסתירים את הנשמה, ולפעמים גם מחיבים לנשמה, נאמר ככה. והתנועה שאנחנו עכשיו, רגע, אם כן, בוא נשוב אל המקור, אל השורש, אל הנשמה, שמקור הנשמה באלוקים כמובן. וגם הנשמה הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו, מקורה בנשמה הכללית של כל האומה. לכל האומה יש נשמה. וכל אחד מאיתנו יש לו ניצוץ מהנשמה הלאומית, הנשמה של עם ישראל. ואנחנו מתרחקים על ידי הבחירה החופשית שלנו, אבל יש לנו אופציה, צ'אנס, סיכוי מה? להתקרב, אפשר גם להתקרב. התנועה הזאת של שיבה אל המקור, אל נשמתנו, אל מהותנו, אל הדברים שאליהם בעצם נולדנו ונוצרנו, התנועה הזאת קוראים לה מבחינתנו תשובה. למובן המושג תשובה. וכל המערכות, וגם במערכה הגלובלית, הקוסמולוגית, האנושית, ההיסטורית, האישית, כל אחד ואחד, יש בו תנועה של התרחקות והתקרבות. מהלכי האלוקים עולים ויורדים בו. כל הזמן עולים ויורדים בו. זה באופן כללי המושג תשובה. כן, שיבה לשורש, זה נקרא תשובה. הרב מדבר כאן בפרק הזה, פרק השני, תפתחו בבקשה פרק שני בדף למד, הרב מדבר כאן על משך זמנה של התשובה. התשובה זה תהליך. התהליך הזה יש לו את לוח הזמנים שלו, את הזמן שלו. וחשוב ללמוד את הלוח זמנים, בכלל לא רק בזה. כל דבר שאדם פועל ועושה, הדבר הראשון הוא צריך לדעת באמת את המקום והזמן. המקום והזמן הם חשובים מאוד. כשאתם מראים, מישהו מראים לכם טלפון, דבר אחד שואלים, תגיד לי, איפה אתה? נכון או לא? אוטומטית, איפה אתה? למה? המקום חשוב. אולי אתה מדבר אליי מרחוק? אולי אתה נמצא בקרבת מקום? אולי פה, אולי שם? ברגע שאתה שומע איפה הוא, אתה מחובר יותר למציאות. איפה אתה? אבל לא רק זה. אתה מסתכל באותו זמן על השעון, וואי, 2:00 בלילה? אתה מדבר איתי? יש הבדל 2:00 בצהריים, 2:00 בלילה. המקום והזמן, זה חשוב מאוד לנהל חיים נכוני. אדם זה מציאותי, נאמר. כל דבר צריך לברר את המקום ואת הזמן. אבל לא רק הזמן מבחינת באיזה שעה אני נמצא. גם כל תהליך, יש לו את הקצב שלו, את הזמן שלו, כולי. אדם רוצה להצליח בחיים. מישהו כאן מעוניין להצליח בחיים? כמה זמן זה לוקח? כל החיים. ואימא שלי, זכרונה לברכה, לימדה אותי פעם, גורם הזמן. כשהתחתנתי, אז לא לנו לא דירה, לא כסף, לא שום דבר. היינו, איך אומרים, בלי כלום, חסרי כל. והייתי בלחץ. אז באתי הביתה, אמרתי, מה יהיה, מה זה? רוצים דירה, רוצים פה, רוצים שם. אז אמא שלי זכרונה אמרה לי, דוב, תראה, עגבניות קונים מהר, זורקים מהר. הן נרכבות מהר. דירה, לנו, להורים שלי, לקח 30 שנה עד שהגענו לדירה משלנו. מה בער לך? מה, אתה רוצה בחתונה שכבר תהיה לך דירה? חכה, בסבלנות. היא צודקת או לא? הרגיע אותי לגמרי. למה? אין דברים שלוקחים זמן. להדרגה, לאט לאט. אבל אם הייתי לחוץ, עכשיו, כן? אז באמת, כמו שאומרים, עכשיו, משיח עכשיו, זה עכשיו, שלום עכשיו, הכל עכשיו. חבר'ה, סבלנות, זה לוקח תהליך. זה לא דבר פשוט. אותו דבר התשובה. התשובה, יש לה את הקצב שלה, כל אחד לפי המדרגה שלו. אלא בתשובה יש מה שנקרא דבר שהוא יוצא דופן. על זה דיברנו קצת בשיעור הקודם, נרחיב את הדיבור היום. שלפעמים, מכל מיני סיבות, האדם עושה דילוג. בפעם אחת הוא משתנה מקצה לקצה. לפעמים זה מבהיל. היית בבירה עמיקתא, היית, איך אומרים, באשפות ירים אביון, היית למטה. פתאום אתה מוצא את עצמך בעולם לגמרי שונה. וכמו שהאדם נכנס למערה חשוכה או לחדר חשוך, הופ, פעם אחת מהיר את האור, הופ, הכל מועד. התחלה זה קצת מסנבר, אבל זה מתרגל לכל דבר. יש מה שנקרא תשובה פתאומית, שאדם, מבחינת משך הזמן, ולא רק האדם, התהליך הפתאומי הזה, שהוא בלי לוח זמנים לא צפוי לפעמים, וגם כשהוא מתרחש במהירות עצומה, הוא לא רק בחיי האדם, בחיי הדורות, חיי ההיסטוריה, לפעמים פתאום מהפכה. פתאום איזה, אני יודע, מהפכה הצרפתית, פתאום כל העולם מתהפך, מלחמה פתאום פורצת או משהו כזה, לא עלינו משהו. או בטבע אפילו, צונמי כזה, רעידת אדמה כזו. אתה רגיל לחיות חיים רגילים, הכל בקצב שלו, ופתאום איזה זעזוע, הכל מזדעזע, הכל... קיימת תופעה כזאת בטבע, קיימת תופעה כזאת בהיסטוריה של פתאום איזה מהפך, דברים מתהפכים, וקיימת תופעה כזאת גם בתשובה, שבאופן בלתי צפוי, בצורה בלתי רציונלית לפעמים, האדם חל בו מהפך, הוא משתנה מקצה לקצה. אז זה החלק הראשון שקורא לה תשובה פתאומית. והחלק השני זה התשובה הדרגית, שזה בידיים שלנו. אם התשובה הפתאומית לפעמים אתה לא יודע מאיפה זה בא. התשובה הדרגית, אתה בונה את עצמך. אל תקרא בניך, אלא בוניך. לאט לאט אתה מתקן את עצמך, ועל זה מדבר כאן הרבי, שני משך הזמנים. קודם כל, לגבי התשובה הפתאומית, למה הוא מספר לנו את הדבר הזה? שלא נבהל. לפעמים אדם עובר תהליכים רוחניים, נאמר. ברק יבריק בנשמה שלו. והוא לא מבין מה קורה איתו. פתאום משתנה מקצה לקצה. כמו לא פעם באים כאן לבחורים, והם לא תמיד יכולים להצביע מה קרה. פתאום השתנה. כל המציאות הרוחנית והמוסרית שלהם, הם עשו מהפך מקצה לקצה. לפעמים בשיא הירידה מתחילה עלייה. העלייה מתחילה באופן, בצורה מפתיעה לפעמים. אז זו התשובה הפתאומית, והרב כותב, מספר לנו עליה. בוא נקרא את התשובה הפתאומית. לגבי משך זמנה, התשובה מתחלקת לשני חלקים. תשובה פתאומית, בתשובה הדרגית. כאן הרב ציודה זכר צדיק למטה מביא מקורות לאמירה הזאת. המקורות כמו שאתם רואים זה מהזוהר הקדוש, כן, ספרות הקבלה והדברים האלה. הוא מביא כאן, אומר תרגום כאן בעברית: אשריהם לבעלי תשובה שבשעה אחת, ביום אחד, ברגע אחד, הם קרבים אל הקדוש ברוך הוא. ופעם אחת הם קרבים אל הקדוש ברוך הוא. יש מציאות, ברגע אחד קונה את עולמו. ופעם אחת הוא קונה את עולמו. ברגע הקטן יצא מאפלה לאור גדול. בשם רבנו יונה מגרונדי הוא מביא. עוד מביא, כן, מהרמח"ל. עניין התשובה שברגע אחד ממש עולה למעלה ממדרגת הצדיקים הגמורים. הוא זוכה לאיזה הערה, איזה דבר מיוחד במינו. וכולי, הוא מביא המון מקורות לרעיון הזה שהתשובה יכולה לעשות באופן פתאומי ברגע אחד מתוך המקורות. הפתאומית באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה. גם המושג ברק, יש כל מיני אורות בבריאה. יש אור בהיר, ואור זוהר, ואור גדול, ואור קטן, ואור הלבנה, ואור החמה. בין שאר האורות שיש בבריאה, יש אור שקוראים לו ברק. ברק זה באמת דבר פתאומי. הוא מאיר לרגע, אבל מה קורה אחרי זה? חושך. למה זה חשוב לדעת? כי האדם שזוכה לאיזה הערה, לאיזה ברק, אדם כזה לפעמים אחרי זה בא, לא לפעמים, תמיד הברק קובע, ואז יש חושך, ואז הוא נבהל וניצא במבוכה, נאמר גם במקרה הטוב, במקרה אחר ואפילו אפשר לומר, יכולים לצא בדיכאון, למה? בעצבות גדולה. למה? הוא זוכר את הברק, ועכשיו אין לו את הברק, מה לעשות? זה כמו אהבה נכזבת. האדם שהוא באהבה, אהבת אמת, הוא, איך אומרים, בהיי, בשמיים, פתאום נכזבת. מה קורה לאדם כזה? יש בו עצבות גדולה. לכן גם הברק הזה, התשובה הפתאומית הזאת, צריך לדעת איך להתמודד איתה, ולא להיכנס לפניקה אם הברק הזה בא, ובוודאי אם הברק הזה חולה. צריך לבוא לאן? למכון מאיר, של להתרגל. איך אומרים? שבע יפול צדיק, וקם. גם מהברקים האלה, מהתופעות האלה. פעם אחת מכירו את הרע ואת הכיעור של החטא. הכרת החטא היא חלק מתהליך התשובה. לפעמים אדם הוא שקוע בתוך כל מיני דברים לא בריאים ולא טובים, ונדמה לו שזה הדבר הכי טוב בעולם. ופתאום הוא מגלה שהדברים האלה שהוא התרגל אליהם הם דברים גרועים מאוד. ופעם אחת הוא מכיר בכם. זה מזכיר לי, סיפרתי לכם על אותו אחד שנגמל מסיגריות. היה לי ידיד שהוא נפטר, זיכרונו לברכה, והוא היה מעשן כבד. יום אחד הוא קיבל הרעלת ניקוטין, והוא בא לבית חולים, איך אומרים, הצילו אותו ברגע האחרון, ואז הרופא אמר לו, תבחר או חיים או סיגריה, תחליט, מה אתה רוצה? זה לקח לו הרבה שנים, עד שהוא הכיר, מה, אתה יודע מה, זהו, החלטתי, אני רוצה לחיות. הוא יאריך כמה שנים אחרי זה, הוא נפטר בעניין הזה. אבל בפעם אחת, שאלתי לו, תגיד לי, איך עשית את זה? וזהו, הכרתי את החטא, זה חיסרון. בפעם אחת קלטתי איפה אני נמצא. החלטתי, אני עושה מהפך. החלטתי ועמדתי בזה. זה דוגמה, סליחה שאני ממחיש את הרעיון. בפעם אחת הוא מכיר את החטא. ונהפך לאיש אחר, זה לא אותו אדם. יש הביטוי איש אחר, ידוע על אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה היה תנא, היה חכם גדול. כן, אבל הוא התפקר, ארבעה נכנסו לפרדס כידוע. מה זאת אומרת לפרדס? ארבעה, רש"י אומר, הם עלו לרקיע. זאת אומרת, לעולמות עליונים, עסקו בתורת ה... סוד, בדברים עליוניים, דברים אלוקיים, דברים כאלה. שלושה מהם נפגעו, הציצו ונפגעו. כן, בן עזאי, בן זומא ואלישע בן אבויה, שקוראים לו אחר. כאן נזכיר לי הביטוי, נהפך לאיש אחר. ורבי עקיבא, שנכנס בשלום ויצא בשלום, ומבסוט, חלס. אבל זה נושא בפני עצמו. אבל הביטוי אחר זה על אלישע בן אבויה. כבר מאז שהוא התפקר, קוראים לו אחר, לא קוראים לו, אתה לא אתה. איך, למה קוראים לו אחר? אז הגמרא אומרת, שאחרי שהוא התפקר, הוא אמר, הוא לא האמין בעולם הבא. הוא אומר, יש רק העולם הזה. ובעולם הזה מה צריך לעשות? חיים, נכון? נכון או לא? נכון היום, כי מחר מה? תמו, עושה כיף. תעשה מה שאתה רוצה, מה שבא לך. זה מישהו פעם, איזה בחוץ שסיפר לי, שהוא קרא ספר, ובספר, זה סופר ישראלי. הוא כותב, הסופר הזה, אם אתה כבר חי, תנצל אותה החיים עד הסוף. כל רגע תנצל, תעשה מה שבא לך. הוא היה בחור צעיר, הוא התפתה מאוד לרעיון. רעיון טוב, מה אתם אומרים? והוא מאותו רגע, אופ, התחיל לנסות את כל מה שאפשר רק לנסות בחיים. ואז הזדמנה לו אישה לא צנועה, אני לא רוצה להגיד את שמה, כאן. ופתאום היא אומרת לו, רגע, רגע, זה לא אתה אלישע בן אבויה? הוא הלך אל אותה אישה כי הוא רצה להתפרק. אז הוא אומר, הוא ראה שהיא לא מאמינה. שאלישע בן אבויה הזה, הוא יגיע למדרגה כזאת. אז הוא רצה להוכיח לה שהוא באמת יידרדר, אז הוא הלך לערוגה של צנון, ועקר צנון מהערוגה, בשבת זה היה, עקר צנון מהערוגה. לא, זה לא אתה, זה אחר. היא קוראת לו אחר. מאז קוראים לו אחר. כן, זה לא אותו אדם. פיזית, זה אותו אדם. אבל מבחינת המדרגה שהוא היה בו, איבד את העירת שמיים, איבד את כל המעלה שלו. למה? הוא נכנס לג'וק בראש. למה זה סיפור בפני עצמו? איך הוא הגיע? אותו חכם יידרדר למה שהוא יידרדר. גם כאן הביטוי אחר, אבל באופן אחר. כאן הוא אומר, אדם לפעמים שקוע ממש בבוץ, בזוהמה, בדברים לא טובים, ויש הרבה מאוד זבל נאמר בעולם, הרבה מאוד דברים לא טובים. ופעם אחת הוא בן אדם אחר, זה לא אותו אדם, אתה לא מאמין שזה אותו אדם. כמו מי? כמו ריש לקיש. ריש לקיש היה ליסטים, לא רק ליסטים, ראש הכנופיה, ראש המאפיה. הוא היה אדם, איך אומרים, סוכן. ופעם אחת הוא נהפך, אחרי שהוא נפגע לרבי יוחנן, הוא אומר לו, חילך לאורייתא, כל הכוח שלך, כל הבנדיטיות שלך, כל הרוע שבך, יהפך לדבר אחר. לתורה, וככה היה. ויש לקיש, נהפר לתמיד. גם כאן הוא אומר, אדם לפעמים בתשובה, ופעם אחת הוא נהפך לאחר, זה לא אותו אדם, לא פיזי. המציאות המוסרית, הרוחנית, הנפשית שלו היא משתנה, זה לא אותו אדם. נהפך לאיש אחר, וכבר מרגישו בקרבו השתנות גמורה לטובה. זה כמו בחור שבא למכון מאיר, שואל את הפעמים, איך אתה מרגיש? אל תשאל, מאושר. מרגיש טוב. למה אתה מרגיש טוב? אני לא יודע. מרגיש טוב. בגלל ארוחת צהריים? לא. מרגיש טוב. נהפך לבן אדם אחר. מה מקור התשובה הזאת? מאיפה זה בא התשובה הפתאומית? איך הברק הזה מופיע? אומר כאן הרב, תשובה הזו באה על ידי איזו הופעה של סגולה פנימית. סגולה פנימית, סגולה זה אוצר. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו חיים בעולם חיצוני. אבל העולם החיצוני שאנחנו חיים בו, מקורו בעולמות עליונים, במקומות רוחניים, נשגבים, אציליים, שאנחנו אין לנו השגה ולא הבנה בהם. כי כמו עץ, אמרנו עץ. העץ, אתה רואה את הענפים, אתה רואה את הפירות, אבל העץ הזה יש לו שורשים באדמה. אתה לא רואה את השורשים. הם תקועים בה, כמו בית. בבית יש יסודות. היסודות הם מתחת לאדמה, לא רואים אותם. היסודות, המילה יסוד וסוד זה אותו שורש, רק י' לפני זה. אנחנו רואים עולם, אבל צריך להבין שהעולם שאנחנו חשים בו, בחושים שלנו, מקורו בדבר רוחני, בדברים שהם נסתרים נגד עינינו. אנחנו נמצאים, כמו שאמרנו, סוף מעשה, המעשה הוא נגלה, אבל במחשבה תחילה, המחשבה היא נסתרת, היא לא נגלה. אותו דבר גם כאן, התשובה הזאת, התשובה של פתאומית הזאת, הברק הזה, המקור שלה זה דברים נסתרים, באוצר, דברים שאנחנו אין לנו הבנה בהם. זה לא בושה להגיד לעצמנו, לא כל דבר אנחנו מבינים את הסיבה שלה. ויש סיבות שהן נסתרות מנגד עינינו. ועל ידי איזו השפעה נשמתית גדולה התשובה הזאת באה, שראוי לחפשה או לחפש את נתיבותיה בעמקי תעלומה. דהיינו, הרב לא מעביר לנו, אומר, אין דברים שאנחנו לא יודעים. כמו שאמרנו, פתאום יש איזו תופעה היסטורית, איזו פתאום רעידת אדמה, מלחמה פורצת פתאום, שואל למה וכמה, איך זה פתאום פרה, פתאום מלחמת עולם ראשונה, שנייה, דברים שאתה לא יכול להצביע בדיוק, מה, מאיפה זה בא? פתאום הדבר הזה פרץ, הורידת אדמה בטבע, מאיפה זה בא? פתאום בזמן הזה, במקום הזה, אתה אומר, נשאר בסימן שאלה, אתה לא יודע. וכאמור, לא נורא אם האדם אומר לעצמו לדברים שהוא לא יודע, שהוא לא יודע, לא מבין. אבל מה שכן חשוב, שקיימת תופעה, כמו הברק. אני לא יודע, אני לא בדקתי את זה מבחינה מדעית, למה יש ברק בשמיים. אני מניח שיש תשובה לדבר. אבל בוודאי, בוודאי, הראשונים שהתחוו את חוויית הברק, הוא ילד שחווה את זה, הוא אומר, אני לא יודע מאיפה זה. זה בא. יש דברים שהם מסתרים מנגד עינינו. ככה גם התשובה הפתאומית. אבל לא צריך להיבהל. קיימת תופעה כזאת, צריך לדעת, להבין אותה, לחיות אותה, ובמיוחד צריך לדעת לחיות את הצל שלה. זאת אומרת, מה קורה אחרי התשובה הפתאומית, אחרי ההיי, אחרי ההתלהבות, איך להתמודד שאין ההיי, כשאין את אותה התלהבות או אותה כמו שאמרנו לגבי האהבה נכזבת. כשאדם באהבה, כשהוא אוהב, הוא בהיי, בהתלהבות גדולה. ופתאום יש לה אהבה נכזבת, מה קורה לאדם כזה? מסכן. למה הוא מסכן? הוא לא יודע להתמודד עם החוויה. לפעמים החוויה היא מלווה אותו כל החיים. נזכר פעם, היה כאן מישהו, לא עלינו, שלקח סמים. היה לפני הרבה שנים. ברוך השם, היום כבר לא לוקחים סמים. אבל פעם הייתה תופעה כזאת. איך הוא אמר לי, הוא היה בלונדון, והציעו לו כדורים של, לא זוכר, LSD או SD, משהו כזה, יש כדורים כאלה, שכנראה הם גורמים לאדם הזיות או מראות כאלה, כל מיני דברים. אני לא חוויתי, אני לא יודע מה זה. אבל בחור הזה סיפר לי שהחוויות האלה, ההערות האלה, נאמר בלשון, איך אומרים, הטריפים האלה, נאמר ככה, מלווים אותו כל הזמן. וקשה לו. קשה לו בגלל שזה מופלש. זה חוזר אליו. כל פעם זה חוזר אליו. למה אני אומר את זה? להבדיל אלף אלפי הבדלות. לפעמים יש לנו הערה גדולה כזאת או אחרת. והדבר הזה, אנחנו חיים בצל של הדבר הזה. של אותה חוויה, נאמר. וזה מאוד מאכזב אותו. אנחנו רואים, אז היינו במאושרים ושמחים וטובי לב, ועכשיו זה חסר לנו הדבר. ואז האדם לא קשה לנו להתמודד בזה. צריך ללמוד איך להתמודד בזה. זה לא מילת הזאת אתה יהיה דבר. כן? אותו דבר גם התשובה הפתאומית. צריך לזכור שיש גם, איך אומרים, אחרי האור גם בא, ויהי ערב ויהי בוקר, אחרי האור בא גם מצב של ערב, כן. טוב, עד לכאן התשובה הפתאומית. ואנחנו נחזור, נעשה עוד מדרגה, והיא התשובה שנקרא התשובה הדרגית. בבקשה, תפתחו את הספר. וישנה תשובה הדרגית. זאת אומרת, לא בפעם אחת, אלא אדם מקבל החלטה בחיים שלו, אני רוצה לתקן את עצמי. החלטה אסטרטגית. החלטה, מסיבה זאת או אחרת, שהוא רוצה לתקן את עצמו. לא בריקה הבריקה בקרבו להתהפך מן העומק של הרע אל הטוב. לא איזה ברק או משהו. אלא מרגישו שצריך להיות הולך ומיטיב דרכיו ואורחות חייו. מרגיש, אני רוצה להיות בן אדם יותר טוב, להיטיב את רצונו, שיהיה לו רצון טוב, הלך מחשבותיו, שיהיו לו מחשבות טובות. אבל מה? זה תהליך, תהליך ממושך, ובמהלכו זה הולך הוא וכובש לאט לאט את דרכי היושר, מתקן את המידות, מיטיב את המעשים, מלמד את עצמו איך להתקשר יותר ויותר, עד שהוא בא למעלה רמה של זיכוך ותיקון. התשובה הזאת בידיים שלנו. זה נקרא התשובה הדרגית, הרצונית. אדם צריך, איך אומרים, לא רק להתנהל, אלא לנהל את עצמו. לנהל את עצמו. ולקבל החלטות בחיים. וההחלטות, הם, איך אומרים, בדרך שאדם רוצה, מוליכים אותו. מה שאתה רוצה, אלוקים יעזור לך. הבא להתאר, מסיים בידו. הבא להתאמה, פותחים לו. חז"ל אומרים, למה כאן פותחים לו, כאן מסיים לו? הבא להתאר, אדם רוצה לתקן את עצמו, את מידותיו, מחשבותיו, מעשיו, כל הדברים האלה. אלוקים עוזר לו. למרות שבמבט ההתחלתי, בהתחלה גם אתה כאילו אומר, מאיפה אני אתחיל בכלל? מרוב חסרונות, מרוב, אין לו נקודת התחלה, אבל אתה רוצה לתקן. נכון שקשה לך, אבל אתה רוצה. אתה מוגבל, אתה בן אדם בסך הכל. אבל אלוקים עוזר לך, לאט לאט האדם מציב לעצמו לוח זמנים, כמה זמן לוקח לו להתקן. ניקח דוגמה מידת הכעס, נניח. מידת הכעס. יש כאן מישהו שיש לו מידת הכעס במקרה? יפה מאוד. עכשיו, כמה זמן לפי דעתכם לוקח לתקן את מידת הכעס? בערך. כמה זמן? אה? 19 גלגולים. אתה שומע? 19?
23 גלגולים.
גלגולים? מה זה? מה זה גלגולים?
גלגולים.
לא, זה ההודים, אצלם יש גלגולים. אצלנו בלי גלגולים. אצלנו צריך לתקן. העודים אומרים, גלגולים, היום אני בן אדם, אחר אני פרה, אחרתיים כלב, נתגלגל לסיבוב הבא. היום זה משימה בלתי אפשרית. הם מתייאשים מהאפשרות לתקן. לא, נעזוב את הגלגולים האלה. גלגול צנחנים, כן. אבל זה לא. מה פתאום? אני אומר את זה בכנות. יש כאלה שמתייאשים מהחיים, מעצמם. או אני כבר מקרה עבוד, או לא, וזה. אבל טוב, בגלגול הבא אני אהיה כזה. זאת לא היהדות, זה לא תורה, זה לא דרך. זה מתכון לדברים נוראים, של ייאוש, והפתיות, והאכפתיות. ואדם הופך את הרוע לאידיאולוגיה. הוא אומר, אפשר להתמודד עם הרע. אתה תהיה, היית רע, תישאר רע, וכל הדברים האלה. מי שיש לו מחשבה כזאת, יש לו בעיה, בעיה, לא רק בעיה פילוסופית, אלא בעיה נפשית יש לו, בעיה באישיות שלו. אנחנו לא מתייאשים מתיקון. אסור לנו לתקן עולם במלכות שדי. לתקן, לתקן, לתקן. אז את הגלגולים נשאיר לצנחנים, שהם קופצים מלמעלה, עושים גלגול. אתם יודעים למה עושים גלגול? אתם לא יודעים. כשאדם צונח, יש כאן צנחן במקרה? מי שאוהב בצנחנים? עשית גלגול צנחנים? עשינו, יודע, מספר לכם. כשנפלים מגבוה, צריך לקום, נכון? נכון או לא? אז הגלגול הזה בולם את הזעזוע, אופ, הוא קם. כמו חתול, תמיד חתול נופל על מה? על מה הוא נופל? על הרגליים, מי אומר את זה? איך אתה יודע, ראית את זה? כולם יש להם נפילות, אין אדם בלי נפילות. השאלה איך לקום? רוצה ללמוד מחתול, שיש לו מנגנון כזה, אופ, איך הוא נופל? קם על הרגליים. צנחן, נופל, עושה גלגול. אבל, סליחה שאני אומר, מי שמאמין בגלגול נשמות ואומר, כתוצאה מזה, אני מיואש מעצמי, אני כבר לא יכול לעשות שום דבר, נשאיר את עצמי לגלגול השני, איי, 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 הבחור הזה צריך לעשות תשובה רצינית על הרעיון של הגלגול. לתקן. אבל האמת היא שצריך לקחת לוח זמנים. כשאתה נותן את המכונית שלך לתיקון, אתה באופן טבעי, אתה בא למוסך, ואתה אומר לו, תגיד לי, כמה זמן ייקח לך לתקן את האוטו? יום, יומיים, שבוע, שבועיים? גורם הזמן בתיקון, בכל תיקון, הוא גורם חשוב מאוד. אז אם הוא בא ואומר לך, תראה, תוך כמה ימים אני אתקן, אז יש לך סבלנות, יש לך אורך רוח, אתה בא בסוף שבוע, אתה לוקח את האוטו מתוקן. אבל אם אתה אומר, לא, עכשיו, אני לא זן מכאן, וואי, איזה כעסים, איזה לחץ, איזה אכזבות, איזה... כל דבר יש את לוח, כל תיקון יש לו את לוח הזמנים שלו. אתמול הלכתי למכבסה, נתתי זוג מכנסיים למכבסה, דבר ראשון, מתי זה יהיה מוכן? הוא אמר לי, היום. היום הלכתי לקח. ישנתי בשקט, לא הייתי הזמני. אין, לוח זמנים. סליחה שאני ממחיש את הרעיון. אדם צריך לחיות עם לוח זמנים ריאלי. בכל דבר. אחרת הוא בלחץ. לוח הזמנים מתקן את המידות. כמה שנים אתה חי? 24 שנים. שיש לך עוד 24 שנים לתקן את מידת הכעס. בסדר? והלוואי. אני לא רוצה לייאש אתכם. אבל קחו כל הזמן דבר, אדם, דבר שהוטבע באדם. אם האדם הוא עצבני, אתה לא עושה לי רושם כזה. אבל יש אנשים שהכעס שלהם זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלהם, זה הטבע שלהם. אם הם לא כועסים, הם לא מרגישים טוב. אומרים, זה לא אני. כל דבר, כעס. צועק על זה, צועק על זה, כועס על כל דבר. אותך לא ראיתי צועק על. יש כעס חיצוני, יש כעס בלב. לפעמים אדם כועס בליבו. הוא לא מביע את זה, אבל הוא כועס. כועס על ההורים שלו, כועס על החברים שלו, כועס על כל דבר. זה לוקח זמן. לוח הזמנים, זה מה שהרב, תשובה הדרגית. קח לעצמך את הזמן שלך, ותטפל בזה, לא שלא תטפל. אדרבה, מידות זה מאוד קשה לתקן, זה לא הולך בפעם אחת. התרגלת, כמו שאומר הרמב״ם, אם היית בקצה אחד, תעבור לקצה השני, בהדרגה, אומר הרמב״ם. לאט לאט, עד שתתאזן, תהיה בדרך השביל המלך, דרך האמצעים. זה מה שהרב אומר. תשובה הדרגית זה דבר של זמן. לאט לאט אדם הולך ומתקן את דרכי חייו, אבל הוא צריך לרצות. אם הוא לא רוצה, הוא לא יתקן. אל תתלה את זה באף אחד אחר, תלה את זה בעצמך. איך אומרים? החיים שלך בידיים שלך. אתה יכול לתקן את עצמך. היכולת הזאת לתקן את עצמך זה המהות של האדם. המהות של האדם זה היכולת שלו לתקן את עצמו, להניג את עצמו. קוראים לזה בתורה בצלם אלוקים עשה את האדם. מה זאת אומרת בצלם אלוקים עשה את האדם? דהיינו, יש לך יכולת, כמו שהאלוקים הוא כל יכול, להבדיל מאלוקים כמובן, אבל אתה כאדם אתה יכול, יכול לתקן את חייך, וצריך לתקן את חייך, ולא להתייאש חס ושלום, לא מזה ולא מזה, כל דבר, אם זה אורחות חיים, מחשבות, רצונות, כל דבר ודבר. תקבע לעצמך לוח זמנים ותתקן. אני לא פעם נותן כאן לחבר'ה לוח זמנים. כן? למשל, אלה שמעשנים סיגריות, יש כאן מישהו שמעשן סיגריה? אף אחד, ברוך השם, או שאתם מפחדים ממני. פחדים. לא פעם אני רואה חבר'ה שמחזיקים את היד ככה עם סיגריה מה. מה אתם מתביישים? ממי אתה מתבייש? ממני? ממי אתה מתבייש? מעצמך. מדוע הוא יודע שזה לא טוב? אני אומר, ברגע שהוא מתבייש לעשן, זה התחלת התשובה. הוא מכיר שזה לא כל כך היה. התחיל להתבייש. הבא כאן בחוץ, אחד, היה מעשן כבד. יום אחד הוא אומר לי, אני רוצה להתחתן. מישהו כאן רוצה להתחתן? שואל אתכם. אחד רק. טוב, בסדר. אתם כבר כולכם או נישואים או... אמרתי לו, תשמע, בוא תיקח אותך לוח זמני. אני רואה שאתה מעשן. אני לא נביא אנוכי, ולא בן נביא אנוכי. אבל תראה, זו מידה לא טובה. כי אתה מכור. אתה מכור למשהו. לא משנה סיגריה, יכול להיות דברים אחרים. אם אתה תפסיק לעשן, אלוקים יעזור לך ותמצא אישה. מה, באמת? לקחת את הדברים ברצינות. למה? כי הוא רוצה מה? זה להתחתן. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. הוא עבד על עצמו, אחרי תקופה די ארוכה יחסי. יום אחד הוא בא אליי, דוב, אתה יודע, הפסקתי לעשן. באמת. רק יום לא, כבר הפסקתי הרבה זמן לעשן. לא, אני אמרנו עם הסיגריה. אחרי כך בא אליי, אומר לי, דוב, אתה יודע מה? תרסתי. מצאתי אישה. אבל לקח לעצמו לוח זמני. ולאט לאט הוא יצא מתוך ה... סליחה שנותן, ממחיש את הרעיון. הדרגתיות היא בכל דבר של תיקון, דבר חשוב. אחרת אתה מתאכזב מעצמך, מאחרים. לפעמים גם אדם מתייאש בגלל שהוא לא מצליח לתקן את מה שהוא רוצה. אז קחו לעצמכם את הזמן בכל דבר שרוצים לתקן, כל אחד לפי מדרגתו. שהתשובה הזאת, אומר כאן הרב, מה היא עושה? התשובה גם הפתאומית וגם התשובה הדרגית. מה היא עושה? בוא נראה. ומה היא עושה לאדם? מה קורה לו בנפש שלו? בפנימיות שלו? התשובה העליונה, הוא קורא לה תשובה העליונה, אחרי התהליך הזה, באה מהברקה של הטוב הכללי, של הטוב האלוקי, השורה בעולמות כולם, אור חי העולמים, נשמת כל, האצילית, מצטיירת לפנינו בעודה וקדושתה, כמה שהלב יכול לספוג. אני רוצה להסביר את הדבר הזה באופן פשוט. זה מילים גדולות מאוד, אבל את הרעיון. האלוקים מאיר לכל, המאיר לארץ ברחמים, אנחנו אומרים. כמו מה? כמו השמש, או החמה. החמה מהירה לכל. המקור לכל. קליטת האור של השמש היא תלויה כבר בחומר. יש חומר כמו למשל זכוכית. בזכוכית האור חודר. אבל בקיר האור לא חודר, אדרבה, הוא נעצר. ויש גם אור חוזר, מה שנקרא מאחורי המכונית, הפסים האדומים, איך זה נקרא? מחזיר אור. כן, מחזיר אור, עוד נקרא אור חוזר. בפנימיות התורה, למושג הזה, האורות למיניהם, יש משמעות פנימית עמוקה מאוד. אבל העיקרון הוא כזה, שהאור, האור הפיזי נדבר, הוא נקלט בהתאם לגוף שהוא נתקל בו. אם הוא נתקל בגוף שקוף, הוא יחדור, אם בגוף אטום, הוא לא יחדור, הוא זוהר, מדרגות. סליחה שאני אומר כדרך משל, כל אחד מאיתנו, מבחינת אור השם בעולם, נאמר, שהוא קיים בכל הזמן, כמו שאומר אומר כאן הרב, מהברקה של הטוב הכללי, לית אתר פנוי מיני, אין מקום שאין בו טוב של אלוקים, כי הרצון של אלוקים נמצא בכל, מלכותו בכל משלה. קליטת האור, נאמר, היכולת לראות את הטוב האלוקי בעיני נשמתנו, היא תלויה במי? בנו. זה מה שחזל אומרים, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לכן הרבה להם תורה ומצוות לזכות, לשון זך. זך זה טהור, כן, לתאר את עצמו. לכן הרבה לנו תורה ומצוות. אז זה מה שהרב אומר כאן, כשאדם מגיע למדרגה של הזדקחות, של טהרה, שהוא מנקה את עצמו מכל אותה קליפות או זוהמה, כל הדברים שמונעים, מלראות בעיני נשמתנו את אור השם, מה קורה לאדם כזה שהוא זוכה לאותה הערה? בוא נקרא את זה עוד. התשובה העליונה, יש תשובה תחתונה, שאדם בפרוצדורות, אבל לא מגיע לשום מקום, עדיין הוא עצוב, עדיין הוא בולבל, עדיין הוא מצב. אבל אם הוא זוכה לאותה תשובה, אם זה מהברקה או הדרגה, לא משנה, אבל הוא מגיע לאותה מדרגה, באה מהברקה של הטוב הכללי, הטוב של אלוקים, של הטוב האלוקי השורה בעולמות כולם, כמו שאנחנו אומרים כל יום בקדושה, קדוש, 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 השם צבאות מלוך כל הארץ, כבודו. כבודו מלא, כן, וטוב יצר, כבוד לשמו. כבוד השם זה הרצון הטוב של אלוקים, שהוא שורה בכל מקום מקום. לראות את הטוב הזה, אתה צריך להכשיר את עצמך. זה לא בא מאליו. אור חי העולמים נשמת כל, האצילית מצטיירת לפנינו בעודה הקדושה, כמה שהלב יכול לספוג. הלב הוא מוגבל, הוא לא יכול לספוג הכל. אנחנו לא יכולים להסתנבר. כל אחד לפי מדרגתו, כמו עמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא מזהיר את משה, שיזהיר את ישראל. שלא יתקרבו יותר מדי, שלא יסתנברו. כן. יש מוגבלות. הלב גם כן מוגבל. וכאן הרב מתאר בשפה שלו, והלא באמת הכל הוא טוב וישר כל כך. באמת הכל טוב וישר. בשביל הרב הכל טוב וישר. אבל מצד האמת הכל טוב וישר כל כך. אבל לא כל אחד זוכה לראות שהכל טוב. יש ביטוי כזה, הכל לטובה. זה נכון או לא? מי אמר את זה פעם? הכל לטובה. מי אמר הכל לטובה? כל אחד מאיתנו אומר שם הכל לטובה. אבל באמת הכל לטובה. והטוב האלוקי נמצא בכל מקום. ואם אתה לא רואה את הטוב, סימן שיש לך בעיה. ואם יש לך בעיה, מה אתה צריך לעשות? לפתור אותה. איפה פותרים אותה? נכון מאיר. נכון דוד. אני אומר, לא, כי מילת את הבדיחות, לא רק במכונה. אבל יש לך בעיה, תעשה משהו. תתעורר. במיוחד, תתעורר, אני בבוקר מעיר את החבר'ה. אומרים שהשינה זה אחד משישים של המוות. כל בוקר רואה תחיית המתים. תתעורר. פתח את העיניים. לא רק את הפיזיות, תנאי הנשמה שלך, תראה את הטוב. והיושר והטוב שבנו, הלו בא מהתמתנו אל הכל. הכל הזה, ההוויה כולה, הבריאה כולה, ואנחנו לא נפרדים לגמרי. אדרבה, אני חלק מהכל. הכל טוב, אז גם אני טוב. והדברים חיים בהרמוניה, בהתאמה. איך אפשר להיות קרוע מן הכל, פירור משונה? הרב חווה את זה, הוא כותב את בשיריו. אם אדם מוצא את עצמו חסר ערך, בטל, פירור. אין לו ערך, אין לו חשיבות, אין לו שום דבר, הוא סתם ככה. הוא אומר, איך אפשר לחיות ככה כשאתה לא מחובר? אתה לא חלק ממשהו, שאין לך איזה ערך ותפקיד בעולם. זה ממש מצב דיכאוני ממש, הדבר הזה. איך אפשר לחיות ככה? אתה לא פירור, אתה חלק מההוויה, מהכל, מהאומה, מכל מה שקיים בעולם. החיבור הזה אל הכל נותן לך את החשיבות, את הערך, את הטוב. מופרד כאבק שלא, דק שכלא נחשה. איך אתה יכול לחיות ככה? ומתוך הכרה זו, שהכרה אלוקית באמת, באה תשובה מהאהבה בחיי הפרט ובחיי הכלל, ומהרה בימינו, אמן.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.